עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. יש לנו זכות להיפגש לעוד יום, לעוד שעה של לימוד תורה, לימוד התורה הקדושה, לימוד התורה הנדירה. אנחנו זוכרים להיות מאלה היחידים, מהחבורה הולכת ברוך השם מוגדלה, אבל חבורה שהיא יחידה, אנחנו יחידים בדור, שמחזיקים את העולם על כתפינו, וזוכרים ללמוד את התלמוד הירושלמי, בעיקר כשמדובר במסכת זרעים, שזהו סדר, לפחות מפאה והלאה, ועד סוף הסדר, שאין לנו תלמוד בבלי על זה, אבל זכינו שיש לנו תלמוד ירושלמי, ואנחנו זוכים ללמוד ביחד ירושלמי, ועל כך אנחנו צריכים לשמוח בכל רגע, ולהודות להשם על הזכות הגדולה שזכינו. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. תהיה נשמתם צורה בצור החיים, יהיה לימוד הירושלמי הנדיר, מגן וצינה באדם לעל מדעתי, ולפועתו, להמשך רפואתו השלמה והמהירה, שנתן בן רחל שיזכה, בזכות התפילות שלכם, להמשך החלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו במסכת פאה בדף י' ב' בעיצומה של הלכה א', פרק שני, פרק ואלו מפסיקים, פרק שעוסק במה שמפסיק ומחלק את השדה לשני חלקים, נניח אם יש נחל או שלולית, החולקים ומפצלים את השדה, ונשאלת השאלה, האם יש להפריש שתי פאות או די בפאה אחת, ולמדנו שיש דברים כמו נחל, כמו שלולית, המחלקים את השדה לשניים, ולכן לא ניתן להניח על אותה השדה פאה אחת, אלא יש להניח שתי פאות. מביאה הגמרא, קייד תנינא תמן, אנחנו ראינו ששיטת רבי יהודה, שאם אדם קוצר את התבואה בקצירה שהיא מוגדרת קצירה לשחת, כלומר, הוא לא ממתין עד שיבשילו, עד שיגדלו החיטים מלוא בשלותם וגידולם, אלא לאחר שליש גידולם הוא כבר קוצר אותם. הרי שקצירה זו יש לדון, האם היא מוגדרת כקצירה או לא. רבי יהודה אומר שהיא מוגדרת כקצירה, ומכיוון שאסור לנו לקצור קודם קצירת העומר, שום קציר חיטים או שעורים, הרי שגם קצירה לשחת מוגדרת כקצירה, ולכן אסור לנו לקוצרה. אומר הירושלמי, איכן רבי יהודה אמר הדבר הזה? קיידתנינן תמן, כפי שאומרת שם המשנה, אמר רבי יהודן. משנה מנחות, פרק י' משנה ח', אמר רבי יהודן, מתי? בזמן שהתחיל עד שלא הביא שליש. כלומר, מתי אנחנו כן יכולים לקצור שחת? שחת זה חיטים שקוצרים אותם לצורך מאכל הבהמה. אומר שם רבי יהודה, מתי מותר לקצור את השחת? קודם לקצירת העומר, הגם שקצירה אסורה. דווקא בזמן שהוא התחיל לקצור את השחת, עד שהתבואה אף לא הביאה שליש מגידולה. ואז זה לא נקרא קצירה, ולכן מותר לקצור קודם קצירת העומר. משמע, אבל אם הביא שליש, כלומר אם התבואה אמנם לא הגיעה לגמר גידולה, אבל שליש היא כן הביאה, הרי שכעת הקצירה כבר מוגדרת כפעולת קצירה, ולכן חל כאן הכלל שאסור לקצור לשחת קודם קצירת העומר. מכיוון שהתבואה הביאה שליש מגידולה, הרי שזה כבר נקרא קצירה. אומר הירושלמי, יקצור, מה הדין אם הוא בכל זאת קצר אפילו שיבולת אחת? האם הוא יהיה חייב בפאה, או שהוא לא יהיה חייב בפאה? אומר הירושלמי, אנחנו רואים שכן, שהוא יהיה חייב בפאה. מכאן יש להוכיח ודבר שהוא חיוב פאה מפסיק. מכאן יש להוכיח, מדוע תבואה אם אני קוצר אותה קודם שהביאה שליש גידולה? הרי שמותר לקוצר קודם קצירת העומר, ואילו אם התבואה הביאה שליש גידולה, אסור לנו לקוצרה. התשובה היא אחת ויחידה. מכיוון שכל פעולה שאנחנו עושים, כל קצירה, שבהגדרה שלה היא לא חייבת בפאה, הרי אם אתה קוצר לפני שהתבואה הביאה שליש, אתה לא חייב בפאה. אבל אם אתה קוצר לאחר שהיא הביאה שליש, אתה חייב בפאה. רואים מכאן שמה הפרמטר לקצירה כזאת, שאם אני אקצור באמצע השדה, הרי שחילקתי את השדה לשני חלקים? הפרמטר לכך זה דווקא קצירה כזאת, שיש בה חיוב פאה. קצירה שיש בה חיוב פאה חולקת את השדה לשניים. לכן אם קצרתי את התבואה קודם שהביאה שליש, הרי שהיא לא תחלק את השדה לשניים, כי קצירה כזאת לא מחייבת בפאה. ואילו אם אני אקצור את התבואה לאחר שתביא שליש, הרי שאני חייב בפאה, ולכן היא מחלקת את השדה לשני חלקים. רבי זעירא, רבי זעירא רצה לומר כמה דרבי יהודה אמר, כפי שאמר רבי יהודה. שאם הוא התחיל לקצור את התבואה עד שלא הביאה שליש גידולה, ולכן מותר לקוצר קודם לקצירת העומר, ואפילו אם הוא סיים את הקצירה לאחר שהביאה שליש, אבל מכיוון שהוא התחיל לקצור את התבואה לפני שהתבואה הביאה שליש, הרי שמותר לו להמשיך ולקוצרה, למרות שבינתיים התבואה כבר הביאה שליש גידולה. אומר הירושלמי, ואפילו הביאה שליש, הוא יהיה פטור מן הלקט ומן השכה ומן הפאה. כן, רבי מאיר אמר, התחיל לקצור עד שלא הביאה שליש מגידולה, ואפילו שאם הוא התחיל לקצור קודם שהביאה שליש, ובינתיים סיימה התבואה והביאה שליש, פטור מן הלקט ומן השכה, ומן הפאה, וכך יהיה הדין לגבי, אם אני מתחיל לקצור קודם שהתבואה הביאה שליש, ועד שאני מסיים לקצור את השחת, את התבואה הזאת כבר הביאה שליש, שעדיין היא לא חולקת את השדה לשניים. כעת נראה בסייעת הדשמיא הלכה ב' אומרת המשנה אמת המים, שאינה יכולה להיקצר כאחד, כלומר אם יש לנו אמת מים, שהיא רחבה עד כדי כך, שאתה לא יכול לקצור את שתי גדות אמת המים בבת אחת, הרי שמכיוון שהיא מספיק רחבה, רבי יהודה אומר מפסקת היא מחלקת את השדה לשני חלקים, לשון הפני משה הועיל והיא רחבה כל כך, שצריך לעמוד באמצע ולקצור משני צדדיה, לכן היא חולקת את השדה לשני חלקים, ואנו צריכים להפריש שלוש פאות, פאה לכל צד של אמת המים, ועוד מאמת המים עצמה. אומר הפני משה, אבל אם עומד בצד הזה, וקוצר בצד השני, כלומר היא לא מספיק רחבה, היא אינה מפסקת, והלכה כרבי יהודה, כך לשון הפני משה. אומרת המשנה כתוב בפסוק, וכל הערים אשר במעדר יעדרון, פסוק המופיע בישעיה ז', פסוק אפי. הפסוק הזה מלמד אותנו, ומסביר לנו, שישנם הרים שהם תלולים, שמחמת השיפוע האחת שלהם, אי אפשר לחרוש בו במחרשה. ומה אתה צריך בשביל לחרוש אותו? לעדור במעדר, אבל לא עם מחרשה. אומרת המשנה, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו, הרי שבאופן כזה, השדה שסמוכה להר לא נחשבת כשדה נפרדת, והוא נותן פאה אחת לכל, והוא לא מפריש את היסדות, מכיוון שגם ההר נחשב שהוא ניתן לחרישה. למרות שלא ניתן לחרוש אותו במחרשה, אלא דווקא על ידי מעדר בעבודת יד. אומר הירושלמי אמת המים, אבון ביי מימר, בהתחלה סברו בני הישיבה, ולא פליגין, שאכן חכמים, אינם חלוקים על המשנה שלנו. שערי רבי יהודה אומר שאמת המים היא מפסיקה דווקא אם היא לא יכולה להיקצר כאחת. והמשנה הקודמת אמרה שהשלולית מפסיקה בשדה, והמשנה לא נתנה רוחב ושיעור לאותה השלולית המפסיקה בשדה. אז בהתחלה רצו לומר שלא פליגין אין מחלוקת בין שני השיעורים. אבל מצאנו ברייתא מפורשת שאומרת אשכחתני, הברייתא אומרת אמת המים הקבועה, הרי זו מפסקת. והמשך הביתה רבי יהודה אומר רק דבר תלוי, אם אינה יכולה להיקצר כאחת הרי זו מפסקת. משמע שרבי יהודה וחכמים אלו שתי דעות החלוקות זה על זה. ולפי רבי יהודה השיעור הוא זה שקובע. ודווקא אם אמת המים אינה יכולה להיקצר כאחת שני גדותיה, או אז אמת המים מחלקת את השדה לשני חלקים. אבון בא אם ממשיך הירושלמי ואומר ממה דאמר רבי יהודה. ממה שרבי יהודה הגדיר ואמר שאם אינה יכולה להיקצר כאחת, אז היא מחלקת את השדה לשתי שדות. משמע, שאמת המים בכדי להפסיק את השדה, צריכה להיות כל כך רחבה, עד כדי כך שאני לא יכול לעמוד בצד אחד, ולקצור את הצד השני של הגדה. אומר הירושלמי, בעומד מצד אחד ואינו יכול לקצור מצד השני. אבל אם היה עומד באמצע האמה, וקוצר מכאן או מכאן, הרי שבאופן כזה, יש כאן התכנות לקצור את שתי גדות התעלה, גדות האמה ביחד, ואז באופן כזה אינו מפסיק, הכל נחשב כשדה אחת גדולה. אבל אשכח תנא ופליג מצאנו ברייתא אומרת, היה עומד באמצע וקוצר מכאן ומכאן, בכל זאת מפסיק. מצד אחד אינו מפסיק, כלומר, אם אתה עומד מצד אחד בגדה אחת ואתה מגיע לגדה השנייה, סימן שאמת המים צרה, ולכן היא לא מפסיקה ולא חולקת את השדה לשתי שדות. לעומת זאת,
בצד אחד ולא יכול להגיע לצד השני, אבל אם תעמוד בתוך
המים עצמה אתה כן תוכל. באופן כזה אומר כאן הירושלמי שבדעת רבי יהודה שהשדה הזאת אנחנו מחשיבים אותה לשתי שדות, ואמת המים חולקת. זה שאתה יכול ברמה הטכנית לעמוד באמצע המה ולהגיע לכל צד, זה לא מספיק. ראינו במשנה שהמשנה הביאה את הפסוק, המופיע בישעיהו, פרק ז', וכל הערים אשר במעדר יעדרון. אמר רבי חייא בר אלא בשם רבי שמעון בלקיש, היה שם סלע על פני כל שדהו, אם יש סלע שהוא כל כך... אם עוקרו את המחרשה מצד זה, ונותנו מצד זה, אם הסלע כל כך גבוה על כדי כך, שכאשר אתה רוצה לעבור עם כלי החרישה עם המחרשה, הרי שאתה צריך לעקור מצד אחד את המחרשה ולהניח בצד השני. הרי שהסלע הזה מספיק גדול ורחב, ולכן הוא מפסיק את השדה לשני חלקים, לשתי שדות. ואם לאו, אם הסלע לא בכזה גובה, וניתן לגרור את המחרשה על גבי הסלע, הרי שהסלע הזה אינו מפסיק את השדה לשתי שדות. ואתה נשאל הירושלמי, הרי הברייתא אומרת, מדרגות שהן גבוהות 10 טפחים. כלומר, אם יש אדם שהוא זורע את השדה בשיפוע, ההר הזה מהר על ההר הזה, בדומה למדרגות, הרי שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד, יש להניח פאה מכל מדרגה ומדרגה בפני עצמה, מכיוון שכל מדרגה חלוקה מחוותה 10 טפחים. אבל פחות מכאן, אם אין גובה 10 טפחים בין מדרגה למדרגה, הרי שכל המדרגות מוגדרות כשדה אחת, ולכן נותן מפאה אחת, מאחד על הכל. של הירושלמי, ופחות מכן אינו עוקר את המחרשה מצד זה, ונותנה בצד זה. אם היית רוצה להעביר שם מחרשה, הרי אם נאמץ את העיקרון שהמשנה אמרה שהכל תלוי אם אתה מרים את המחרשה, או גורר את המחרשה, הרי גם כאן אם אין לנו 10 טפחים ממדרגה למדרגה, בוודאי שאתה לא יכול לחרוש ללא שתעקור את המחרשה ממדרגה למדרגה. ואם כן, לפי שיטתך, למה הוא נותן פאה אחת על הכל, ולא נותן פאה מכל מדרגה בפני עצמה? פאה, עונה הירושלמי, אפילו פחות מכאן עוקרו. אם יש במדרגות פחות מ10 טפחים, אתה צודק שהוא צריך לעקור את המחרשה ואולי יכול לגוררה. אבל לא עתין על מתני 10, מה שהברייתא אמרה גבוהות 10 טפחים, אלא בגין סופה, בגלל הספר של הברייתא שאמרה, שאם היו ראשי מדרגות מעורבים, כלומר יש לנו מין ירק, כמו שיח מטפס כזה, שעולה מתחתית ההר, כולל כל המדרגות עד למעלה, יוצא שהוא מחבר את כל המדרגות זו לזו, שבאופן כזה שהוא נותן פאה מאחד, ממדרגה אחת, על הכל, על כל המדרגות כולן. ולכן הברייתא העמידה שיש 10 טפחים, כדי להגיד לנו שבאופן כזה, גם אם הציח, הצמח המטפס הזה, יחבר בעליו את כל המדרגות יחד, הרי מכיוון שיש כאן גובה 10 טפחים, בין מדרגה למדרגה, יש להפריש פאה מכל מדרגה ומדרגה. הלכה ג' אומרת המשנה, הכל מפסיק לזרעים, ואינו מפסיק לאילן אל הגדר. כל מה שראינו בשתי המשניות הקודמות, כל זה מהווה הפסק רק לשדה זרעים. אולם בכל הקשור והמדובר בפרדסים, הרי בשביל להפסיק בין אילנות, יש להעמיד מחיצה בגובה 10 טפחים. וגם אם עשית את אותה מחיצה, ואם היה שיער קוטש, כלומר ענפי האילנות משני הצדדים, הרי הם מעורבים וקטושים זה בזה, הרי שבאופן כזה אינו מפסיק, גם הגדר לא מועילה, אלא נותן פאה אחת לכל, ולא פאה לכל חלק וחלק בפני עצמו. ולחרובין, בשדה חרובין, אומרת המשנה, לא מועיל ההפסקה של הגדר. כל הרואין זה כל זמן שהעצים והעלים רואים אלו את אלו, מספיק פאה אחת לכל השדה, לכל הפרדס. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה, אומר הירושלמי, אמר רבן גמליאל, נוהגין היו בבית אבא שנותנים פאה אחת לכל הזיתים שהיו להם בכל רוח. כלומר, כל צד מצדי העיר, מזרח, פאה אחת. מערב, פאה אחת. צפון, פאה אחת. דרום, פאה אחת. ולמרות שיש גדרות, והם לא רואים זה את זה, כך היו נוהגים. מנהג נוסף, אומר רבן גמליאל, ולחרובין, כל הרואין זה את זה. כל זמן שעץ חרוב אחד רואה את רעהו, הרי שמפרישים פאה אחת, גם אם יש גדר. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, מסיים את המשנה משמו של רבן גמליאל, שהיה קלה עוד יותר גדולה. אף לחרובין שהיו להם בכל העיר, מכל הצדדים, והגם שאינם רואים אלו את אלו, היו מפרישים פאה אחת מהכל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. אומר הירושלמי, הכל מפסיק לזרעים. מה היא כותש? ראינו במשנה, שאם יש לך גדר בתוך פרדס האילנות, בגובה 10 טפחים, הרי שהגדר מבדלת, מחלקת ומפסיקה את הפרדס לשני חלקים. מעבר אחד של הגדר יש להניח פאה אחת, מעבר השני פאה אחרת. אבל אם ענפי האילנות מעל לגדר בגובה, מעל לגובה הגדר, ענפיהם מעורבים זה בזה, מה הדין? אנחנו מגדירים את זה כפרדס אחד, כזה אחד, ומפרישים פאה אחת מהכל. מה היא קוטש? עונה ירושלמי כעלה במחטש, או קוטש על גבי הגדר. מה זה המילה קוטש? דן הירושלמי. אפשרות אחת לומר, כעלה שדופק במחטש. אפשרות שנייה, או קוטש, הכוונה מעורב, מעל גבי הגדר. עונה ירושלמי מנימה, שהמשנה נקטה לשון שיער קוטש. משמע, אין הגדר קוטש, הקטישה היא לא בגדר, אלא בענפים של למעלה. אדם הקוטש על גבי הגדר, שהכוונה שהענפים מעל הגדר מעורבים זה בזה, ולכן הגדר איננה רלוונטית, והיא לא מפסיקה ומבדלת בין שני חלקי השדה. רבי מנה אמר זימנין, פעמים שהייתי אומר, שאין שיער קוטש מועיל כדי לבטל את הגדר, ולחבר את שני החלקים לחלק אחד. אלא אם דאבי בה בתוך הבעמות, שאלן השני, והאילן הראשון שענפיהם מחוברים זה לזה, זהו דווקא כשאין מרחק בין אילן לאילן של 400. וזימנית פעמים שהייתי אומר דאבי בתוך 10 טפחים, שאם האילן נמצא בתוך 10 טפחים של האילן הראשון, רק אז מועיל החיבור הזה. אבל אם יש יותר מ10 טפחים, הרי שלא מועיל החיבור הזה מלמעלה. בנטועין אומר הירושלמי, מתה 10 לבית סיעה. כלומר צריך לומר כלל נוסף, ששיער, כלומר ענפי האילנות, המחוברים יחד מעל לראשה של הגדר, מתי מחברים את השדה להיות אחת, ויש בכוחם לבטל את הגדר, זה דווקא באופן כזה שבין אילן לאילן יש יותר מאה בעמות, כי נטועים כאן מתה 10 אילנות לשטח של בית סיער, שזה 2500 המון מרובעות. רק באופן כזה, שזה היה תו התקן בזמנם לנטיעה טובה, הרי שהעירוב הזה מועיל. אבל אם נתת בצפיפות יתר, דבר שלא היה מומלץ בזמן חזל, מכיוון שלאילן אין יניקה טובה אם יש הרבה אילנות שבצפיפות גדלים יחד, הרי שבאופן כזה, אם זה היה צפוף מדי, הדבר לא היה מועיל שהיה שיער קוטש. אומר הירושלמי, מה את שם המנה? מה אתה לומד מכאן? עונה הירושלמי, והוא שיהיו בתוך 4 אמות לגדר. הכלל שרבי מנה אמר בהתחלה, שדווקא אם בין אילן לאילן אין 4 אמות, הרי שהשיער קוטש מלמעלה מועיל, והן שיהיו בתוך 10 טפחים, בנוף לנוף, ומה שרבי מנה אמר 10 טפחים, הוא לא סתר את מה שהוא אמר 4 אמות, אין סתירה בדבריו, אלא הוא התכוון בנוף לנוף, בין ענפי אילן אחד לענפים של אילן השני. ומה שאמר רבי מנה, שדין שיער קוטש שמחבר את שני החלקים, מתי הוא מחבר? דווקא כשהאילנות נטועים על פי קו התקן, תו התקן שהיה בזמנם, מתי 10 לביצה? אבל אם יש יותר מ10 אילנות לשטח של ביצה, שזה 2500 אמה מרובעות, הרי שזהו נטיעה בצפיפות יתרה, ולכן היא לא נחשבת למשהו שאנחנו מתייחסים אליו כנטיעה, ולכן זה לא מחבר. ראינו במשלב ולחרובין כל הרואין זה את זה. צרבן גם נהיה לומד שהיו נוהגים אצלם, שהיו מניחים פאה אחת לכל הזתים מכל רוח, מזרח, מערב, צפון, דרום, של הירושלמי, מי מכוון להם את הרוחות? איך נדע לכוון בדיוק את הרוחות? איפה זה צפון, איפה זה דרום, איפה מתחיל הצפון, איפה מתחיל הדרום? עונה הירושלמי, העיר, רוחות העיר, אלו הן מכוונות, מכוונת להם את הרוחות. אמר רבי יוסי ברבי בון, כל הזתים של בית רבי היו להם 4 בדים. כלומר, היו נאספים מכל העיר, ל4 בתי בד שהיו מפוזרים ל4 רוחות העיר. מזרח מערב צפון דרום, והם נותנים לכל בד ובד לפי רוחו, הם היו מביאים לכל בית בד, את הזיתים שהיו רלוונטיים לאותו בית בד, וזו הסיבה שהפאה נקבעת לפי רוחות העיר. היינו במשל, היו שם 3 אילנות, כלומר 3 שורות של אילנות, הראשונים, האילנות החיצונים שבשורה הראשונה והשישית, רואים את האמצעים, והאמצעים רואים את הראשונים, ואין הראשונים רואים זה את זה. באופן כזה, מפריש פאה מן הראשים, מן החיצונים על האמצעים, ומן האמצעים על הראשים, כי הם רואים אלו אצל, ואינו מפריש מן הראשים על הראשים מהפאה החיצונית, מהשורה החיצונית לשורה הפנימית, כי הם באמת לא רואים אלו את אלו. אומרת המשנה הלכה דלת, זורע עץ, שדה הוא מן אחד, אף על פי שהוא עושה 2 ערוגות, אדם זרע את השדה שלו, נניח רק מחיטה, אבל הוא עשה כל תבועה בערימה בפני עצמה, 2 גרנות, הדין הוא שהוא נותן פאה אחת על הכל, וזה לא נחשב לשני מינים. זרעה 2 מינים, אם הוא זרע בשדה שלו צד אחד חיטה, צד שני שעורה, אף על פי שהוא עושה גורן אחד, שהוא אוסף את החיטה והשעורה לבית אריזה, אחד בערימה אחת, זה לא מספיק, נותן שתי פאות מכל מין ומין בפני עצמו. אומרת המשנה, זורי הצדה הוא שני מיני חיטים. יש כל מיני סוגים של חיטה, הוא זורי החיטה לבנה, חיטה אדומה. הסען גורן אחת, אם הוא אוסף את כולם לערימה אחת, נותן פאה אחת. אוסף אותם לשתי שתי גרנות, שתי ערימות, נותן להם שתי פאות. ומעשה שזה ראה רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל שני מיני חיטים, ובא לשאול כמה פאות הוא צריך להפריש. ועלו רבי שמעון איש המצפה ורבן גמליאל ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום הלבר מקובל אני מרבי מיישה, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה וסיני, בזורע את שדה הוא שני מיני חיטים, נגיד חיטים לבנות ואדומות, הדבר תלוי אם הסן גורן אחת בתריזה אחת, מה הוא נותן? פאה אחת. שתי גרנות, נותן שתי פאות, אומר הירושלמי, הזורע את שדה הוא, וקצר יגדו, וקצר חצי יגדו, מה הכוונה? הירושלמי דן, מה דינו של אדם שזורע את השדה שלו, בשני מינים של חיטה? מין אחד של חיטים לבנות, והמין השני של חיטים נניח, חומות. וקצר חצי ממין היגדו, כלומר חיטים לבנות, וחצי השמותים, החיטים החומות, למה? לעשותן גורן אחת, הוא רוצה לעשות הרימה אחת מהחיטים האדומות והחומות גם יחד. אבל אחר כך נמלח ועשן שתי גרנות, עשה הרימה אחת לחיטים הלבנות, הרימה שנייה לחיטים הלבנות. הדין הוא שאינו מפריש מן ההגדול השמותית, לא בתחילה ולא בסוף, הוא לא יכול להניח פאה מהרימה החומה להרימה הלבנה ולהפך, כי כל מין כאן מוגדר כמין בפני עצמו. עוד דוגמה, קצר חצי יגדו וחצי מהשמותית לעשותן שתי גרנות, בדיוק הפוך הוא רוצה לעשות כאן שתי הרימות. בסוף הוא נמלח והסן גורן אחת הרימה אחת, האם הוא יכול להפריש פאה ממין על חברו כי עם הרימה אחת? אומר הירושלמי, מפריש מן ההגדו שבסוף על השמותית שבסוף, או מן ההגדו שקצר בתחילה על השמותית שבתחילה. מדוע? כי מכיוון שהוא כוון לעשות גורן אחת והוא בסוף עמד בכוונתו, הוא מפריש פאה פעם אחת. אומר הירושלמי, עוד דוגמה, מפריש מן ההגדו להגדו. בוודאי שלמרנו שניתן להפריש מהחיטה לבנה לבנה, מהחצי החום על החצי החום, גם בוודאי שאפשר להפריש. אומר הירושלמי, כל מה שלמרנו שהוא יכול להפריש בהתחלה מהחצי הראשון, זה דווקא כשקילה את שדהו. אבל אם לא קילה את שדהו, הוא לא נותן פאה מהחצי הראשון, ואפילו מן ההגדו על ההגדו אינו מפריש, מכיוון שכל זמן שיש עדיין קמר שמחובל לקרקע, חייב להניח פאה ממנה. ראינו, קצר חצי מההגדו מהתבואה הלבנה ועל השמותית חיטה אדומה. למה? והוא חשב בכדי מפורש לעשותן גורן אחת הרימה אחת את הכל. אבל אחרי זה הוא נמלח ועשן שתי גרנות. מה הדין? הדין הוא מפריש מן ההגדו מהתבואה הלבנה על ההגדו על התבואה הלבנה הקצורה. ועל השמותית מן החומה, אומר הירושלמי וכל השמותית ששם נפטרה, למה? כי עיקר חובת פאה זה להפריש מהמחובר, ולכן כאשר הוא קצר בהתחלה את החומה, כבר עברה חובת הפאה שלה ללבנה שנשארה במחובר. אבל לאחר מכן, כשהוא נמלח לעשותן שתי גרנות, נעצתה הלבנה כמין אחר, וכבר לא ניתן להפריש ממנה לחומה. אומר הירושלמי, ראינו במשנה מעשה שזרה רבי שמעון איש המצפה. אמר רבי זירא אמר רבי יוחנן, אם באת הלכת אחת ידיך ואין אתה יודע מה טיב, אתה יודע מה הלכת, אתה לא יודע מה הטעם שלה. אל תפליגן על הדבר אחר, תגיד, יש פה טעות סופר, יש פה בעיה. שהרי כמה הלכות נאמרו למשה בסיני, וכוליהן משוקעות במשנה, הכל כתוב במשנה. אז גם אם אתה לא יודע משהו, תגדיר את זה שאתה לא יודע, אל תחליש את תורתנו הקדושה, תחליש במקסימום את עצמך. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-0527164226. יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...